פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
לצלילה ג'ינגל, תוכנית פלפוליטיקה יום חמישי, יעקב עוד שבוע סוער, רעידות אדמה, גם מחול, גם בארץ, ערב טוב לך.
ערב טוב לך אביב, אתה יודע שאנחנו תמיד רוצים לקשור את פרשת השבוע לאירועי השבוע.
יתרו, נבול טיבול.
לא רק זה, הוא עשה רפורמה משפטית. מה הוא בא ואמר למשה רבינו? הוא אומר לו, אתה לא יכול להיות גם ערכה ראשונה, ערכה שנייה, ערכה שלישית, לא נבול טיבול. אז הוא מציע לו לעשות סדר משפטי שדי מקביל לסדר של היום, זה כמו תקביל את זה אתה אולי.
אבל מי ממנה שם את השופטים? גם אופי מי ממנה, ואתה תמנה.
בדיוק, יש רק השופטים ממנים, אין מעורבות של העם ולא של זקני העם.
משה רבינו ממנה.
כן, על פי...
מעניין, זה מה שאומרים שנתניהו רוצה למנות לבד את השופטים.
כן, הוא חושב גם כן שהוא כביכול, כן.
טוב.
על כמו שראינו, אבל בא לומר לך שתמיד היו הצעות לשינויים במערכת המשפט, שינויים, הצעות לייעול, אבל הסמכות צריכה להיות תמיד רוח התורה והקדוש ברוך הוא.
כן, זה מזכיר אגב את הוורד של הרב מימון, כשדיברו על הקמת הסנהדרין כאן, בהקמת המדינה, אז בן גוריון אמר לו, איך נמצא שונאי בצע? אז אמר לו, בכסף אפשר להשיג הכל.
כן, כן, בדיחה שאני חושב שהרב מימון גנב אותה, כמו עוד הרבה דברים שהוא גנב בכל מיני מקומות.
לא, הוא לא גנב, הוא לקח.
הוא לקח, כן.
הראו פעם מישהו נכנס לספרייה שלו, הוא ביקש לשאול ספרים, אז הוא אמר, כל מה שאתה רואה כאן, חצי מזה, זה מספרים ששאלתי.
לא, זה, בוא נחדד, כן. מישהו בא ואמר לו, אתה יכול להשאיר לי ספר רק ללילה? אז הוא אמר לו, תסתכל על הספרייה, היא כולה נעשתה מרק ללילה.
טוב, עכשיו בוא נדבר לגופו שלי, מה שקורה. תגיד לי, אנחנו נמצאים היום ביום שבו כל יום יש לך אירוע חדש. איך אתה אמרת השבוע, גם כתבת בתורה, השם ישנה. ורעש המשנה עכשיו זה בכותל, הנה מגישים הצעת חוק, שמה? שמי שיבוא בלבוש לא צנוע, יעקב יעשר, זה אפילו מנהלי הסמינרים לא יעזו לעלות על דעתם בתקנונים.
כן, אבל
אז,
בוא נעשה...
אז מה אני אגיד לך? בשביל מה צריך את הדברים האלה? אני מבין שצריך להגיש חוק. תשב, ואני מבין שמשווים את זה לחקיקה שהייתה מ-67, שהייתה או לא הייתה במקומות הקדושים. אבל אם יש לך קצת עיניים ושכל בקודקוד, שב, תעבור על זה, ותוריד את הדברים שאתה יודע שיקפיצו את כולם. כשאתה רואה עונש מאסר על סיפור כזה של לבוש לא צנוע, אתה ברור לך למה זה יגרום. לא מצליח להבין את ההיגיון פה.
אתה יודע שנתניהו מאוד מודאג מזה, ותראה שהוא דאג לנסות לרכך על השם משנה. הוא אסר על שלמה קרעי לכנס השבוע מסיבת עיתונאים, שתעסוק בצמצום כוחו של התאגיד, ובצמצום כוחה של התקשורת. הוא הבין מה שכל גנרל ותיק יודע, אתה לא נלחם בשתי חזיתות, אלא אם כן תוקפים אותך משתי חזיתות. קודם כל גומרים חזית אחת.
היטלר לא ידע את זה, תמיד משווים לתהליכים משנות ה-30, במבצע ברברוסה.
נו, וכולנו יודעים איך הוא גמר בסוף. וכולנו נגמר, לא נלחמים בשתי חזיתות. ולכן הוא הוריד את קרי, והוא הוריד כל מיני דברים אחרים, הוא אומר, בוא תתמקדו בנושא של הבינה, אבל לשס יש כנראה את הסדר יומי שלה, חשוב לו יותר חוק דרי, זה גם כן חוק שלא תורם הרבה לרפורמה המשפטית, כבר דיברנו על זה.
אבל הם לא מוכנים שדרי יהפוך לקרי.
כן,
זה מה שדרי אומר לביבי, אתה אל תהפוך אותי לקרי בשביל האג'נדה של לוין,
נכון,
תגיד לך, כן, אני לא אחכה.
כאילו, אם היית מחכה 3 שבועות, 4 שבועות, עד שהרפורמה תיגמר. אבל לא משנה, זה
אולי דרי מעריך כמו שאתה מעריך, שהרפורמה לא בהכרח תיגמר בניצחון של יריב לוין.
בדיוק. או שהוא מעריך דבר אחד, שממילא זה ייפסל, אז פחות שהוא יעשה את הצעד. אבל עזוב רגע, דרי יש בזה רציונל, אני מבין את הרציונל. הוציאו אותו שלא כדין, הוא רוצה לחזור על פי דין, בסדר גמור. אבל מה הפשרה של ההצעה הזאת, ואם היו מגישים אותה ביום שישי הבא, אז אני שומע מדברים שבגץ
לא, מה שהיה,
מבקש את עמדת הממשלה, כן.
היה, הרי המדינה ביקשה דחייה של 3 חודשים, אמור להיות דיון בסוף החודש, בסוף פברואר, המדינה ביקשה דחייה של 3 חודשים, בגץ לא נתן דחייה, המדינה ביקשה דחייה לפחות ארכה להגשת המענה מטעמה, התגובה מטעמה עד ה-19, נתנו להם עד ה-16 לחודש, וכנראה, שדרי מבין את מה שנתניהו מבין, שבגץ יערים כל מכשול אפשרי, אפרופו תראה מה הם עשו בחן אל אחמר, גם שם הם מפוצצים את זה וגורמים לנתניהו להתחייב על כך, שהוא יצטרך לפנות את זה אחרי הרמדאן, הם נוח להם, תמיד ביבי תלה בבגץ את כל האשמה, והם הוציאו לו את הארמונים מהאש, והוא אמר אני לא יכול לעשות כלום, עכשיו הם אומרים לו אנחנו לא נעזור לך, אנחנו נדליק לך בהירות, גם בבן הביטחוני, המדיני, וגם על יהדות התפוצות, ואנחנו הולכים כאלה משבר. אתה יודע מי יושב היום בממשל האמריקאי? רפורמים וקונסרבטיבים.
אבל את מי אתה מאשים בזה? את בית המשפט או את אלה שהגישו את החוק הזה בדיוק עכשיו?
לא, לכן הם הגישו עכשיו את החוק, הם רוצים להקדים את המאוחר לפני הדיון. אני קובל על כך שיש סעיפים שהם צריכים להוציא אותם. סעיפים של מאסר ודברים שיכולים לעורר את הצד השני, ולהוציא אותו להפגנות בהמוניו, צריך להוציא אותם.
אתה יודע למה זה מתחבר לי? בתוכנית שלנו ביום שני אצל אבי מימרן, אמרת שהצעת חוק דרעי הוגשה בחופזה, ולכן יש שם אפילו טעויות כתיב. אני חושב שגם הצעת החוק הזאת, שאנחנו מדברים עליה כעת אבי, הוגשה בחופזה. לקחו משהו שנדמה לי שגם השר דוד אזולאי עסק בזה, כל מיני הצעות רגשנות, ופשוט עשו copy-paste, או אפילו צילמו ושלחו בפקס. אם היו עוברים על זה, היו בודקים שיש דברים שלא עוברים היום בדעת הקהל, הם גם לא נצרכים, אתה לא צריך למאסר על אף אחד, ולא כנסות למי שבא לא צנוע. מה שאתה צריך דבר אחד, להחזיר את השליטה במקום למועצת הרבנות הראשית, כמו שהיה פעם.
נכון, היו צריכים לעשות משהו ממוקד רק על זה. בדיוק. וכהצעת חוק ממשלתית, ולהתקן מראש את יריב לוין, אולי נקמו בו על זה שהוא לא התקן את דרעי, אני לא יודע מה
הכי קודם שם. כן, אבל מה, אנחנו לא, אני לא משפטן, אבל אתה כן, אבל יש לי גרעיון פוליטי. היה צריך להוציא הצעת חוק עם שלוש שורות, כל הסמכויות לניהול התפילה והתקסים ברחבת הכותל המערבי, באזור המסורתת, בתמה, מספר זו, באזור שיהיה גבולות מדויקים, יהיה על פי החלטות מועצת הרבנות הראשית.
נכון.
לא הייתה פורצת שום
צעקה. מעבר לזה לא צריך שום דבר. שום דבר לא צריך.
אבל זה שוב פעם החופזה הזאת, שוב פעם החוסר מחשבה, שוב פעם, הם לא מבינים שאנחנו נמצאים פה בקרב אמיתי. הם חושבים שזה צחוק שמוציאים כסף לחוץ לארץ. הרי זה כדור שלג שאתה לא יודע איך הוא ייגמר.
אגב, אני אומר לך, מי שהכי שמחים היום זה שופטי הבגץ. כי כמו שחוק דרעי נתן להם את הלגיטימציה להגיד על המהפכה המשפטית, זה על הסיפור של דרעי, ובדרעי היה רציונל, כמו שאמרנו, הניסוח של החקיקה הזאת, אתה יודע, כל חילוני אומר, רגע, אני אבוא לצנוע, ישימו אותי במאסר, אני עם הבגץ. הדתיים האלה, גם ימני אומר, החרדים האלה השתגעו. החרדים האלה השתגעו.
כן, אתה יודע מי עשה דבר מאוד מאוד חכם לפני שבועיים, אני חושב שאני צריכים לתת לו קרדיט, ולא עשינו את זה. זה חבר משה גפני, מה הוא עשה? הייתה איזו הצעת חוק של, אני לא יודע אם זה רוטמן או איזה קיצוני אחר בימין, להגביל את זכות השביתה של ההסתדרות של העובדים בישראל. גפני הודיע שזה לא מופיע בהסכם הקואליציוני, הוא מוריד את זה מעל סדר היום, לא ידונו בזה. עכשיו, תאר לעצמך שהמצעה הזאת הייתה עולה לדיון בוועדת שרים, והייתה מתקבלת. ביום שני השבוע הבא, היית רואה שביתה כללית, אוטובוסים לא נוסעים, רכבות לא זזות, מטוסים לא נוחתים, משרדי הממשלה שובתים, הייתה פה שביתה אמיתית. גפני נטרל את זה, כי הוא אמר בערך את מה שאני אומר, אל תלחמו כרגע, אז זה לא הנושא כרגע. אז לכן השביתה ביום שני לדעתי, לא מי יודע מה תצליח. אז ישבתו כל הפריבילגים, איך כתבתי, מי שקם בשש בבוקר לעבודה, לא ילך לשבות. למה? כי הוא צריך להחזיק בית, הוא צריך להחזיק משרד. שובתים כל, אתה יודע, כל אלה שההייטקיסטים, שהבוסים שולחים אותם עם אוטובוסים, או בעלי מקצועות חופשיים שיכולים להתחיל לעבוד באיזה שעה שהם רוצים ולגמור. אבל העובד הפשוט, האדם העמל, לא ישבות כי חבל לו על כל יום. עכשיו, גם אלה ששובתים אבי, זה יום חופש על חשבונם. אז בואו נראה כמה מהם יעשו את זה.
דרעי השבוע בציניות, אמר בסיעה שנכנסו, השניים בנורווגי שנכנסו עם שני עורכי דין משפטנים, ואני אומר, אולי ריבוי המשפטנים הזה הוא לרעה. צריך את הצעות החוק להגיש אחרי חשיבה, להבין גם מה המשמעות, לשבת עם אסטרטגים. לא יודע, יש להם אסטרטגים לא רעים, בשעס, ראינו את זה בבחירות. הם ידעו להשליך מה תהיה השפעה של כל סרטון על דעת הקהל. שבו גם איתם, תחשבו מראש, מה המשמעות של כל מילה, ובימים האלה חכמים יזהרו בדבריכם. לכל מילה יש משמעות. אנחנו לא צריכים להגביר את הלהבות, לנסות ככל האפשר להנמיך אותם.
כן, אבי, אתה יודע איזה לוגו יש על הסמל של אחת היחידות המובחרות בצהל, אנחנו לא נפרט את שמה. הלוגו שלה זה בתחבולות תעשה לך מלחמה, לעשות מלחמה כולם יכולים, מי שמנצח זה מי שעושה בתחבולות, ולא ללכת עם הראש בקיר ולא כמו פיל בחנות חרסינה. כולנו זוכרים את הנזק שהצהרה הזאת של אבין הסתר, יכולו להעביר את זה טיפין טיפין ובסבלנות, אבל שאין, אני אומר שאין שכל, אבל כשיש רצון לנקום ותחושה שאוטוטוט חייבים לאכול,
הם היו צריכים לעשות את מה שהם אמרו שהם יעשו, לעשות העתק הדבק לחוק הדיינים, לעשות תעתק הדבק להצעה של מתן קנה וגדעון סער, ולהגיד את זה אנחנו מעבירים כקריאה ראשונה, מה שכבר היה קונצנזוס.
אבל בשביל זה אבי צריך לחשוב, ובקואליציה
תבין, ואז אתה מסנדל את הצד השני. טוב.
נכון, נכון, אני רק אסכם במשפט אחד, בשביל כל הדברים שאנחנו מדברים פה צריך לחשוב, ובקואליציה הזאת יש הרבה דברים טובים, אבל חשיבה אין בהם. טוב,
המעשה קודם למחשבה, אבל בוא נראה שהמעשה מבשיל לכדי תוצאה גם.
בדיוק, בינתיים לא צריכים שום דבר. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, יהיה מעניין, יישארו איתנו.
אנחנו נאמר שלום וערב טוב לאורח המרכזי שלנו, השר לשעבר חיים רמון.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
שלום וערב טוב, ונקווה גם שיהיה שבוע טוב לכולנו, כפי שאנחנו שומעים שבוע הבא, האדמה הולכת לראות כאן.
אבל קודם כל יש לנו שישי שבת.
זה נכון.
כן, אנחנו בשבוע טוב כוללים גם הלאה. תראה, שבוע הבא לכאורה ביום שני מתכננים לנו פה רעידת אדמה אמיתית. המשק ישבות, מאות אלפים יסתערו על בניין הכנסת. אתה שותף לתחזיות השחורות האלה, כשאני פותח את עיתון הארץ או עיתונים אחרים, אני מבין שקץ העולם עומד להגיע.
תגיד, אתה מזוכיסט?
לא, אני...
אתה פותח עיתון הארץ.
ועוד לפני סוף שבוע.
כן.
למה לך? יש עיתונים אחרים, יש כלי תקשורת, בכלל, תסתכל מה שפחות. כי רוב כלי התקשורת הם... הם מבשרים לנו שעומד להיות פה טוב עבור וחושך על פני תאום.
לפחות הארץ לא מתיימרים להיות אובייקטיביים ובאים עם אג'נדה מראש.
אף אחד לא מתיימר להיות.
השאלה היא באמת, האם אנחנו הולכים כאן לקראת, מעבר לשביתות, אנחנו הולכים לקראת אירוע כלכלי של משבר כלכלי, שיוציאו את הכספים מהארץ ונתניהו יאלץ לסגת בגלל זה?
אני אגיד לך מה הבעיה בעניין הזה. הרי רוב האנשים בכלכלה, בהייטק, הם לא באמת יודעים מה הולך לקרות ואיזה מה פרטי הרפורמה המשפטית. אם תשאל אותם טוב, הם גם לא יודעים מה המצב המשפטי. דרך אגב, הם יודעים טוב מאוד שכאשר הם עושים עסקים עם חול, תמיד יש סעיף בחוק, בהסכם, שבמדרש של סכסוך, בית המשפט שידון לא יהיה בית משפט ישראלי. גם כאשר הם גדולים והם מול ספק קטן, ויש כאלה שהם גם שני הייטקיסטים ישראלים שעושים עסקים, וקובעים שהסכסוך לא יתברר בפני בית משפט ישראלי, ולמה? כי כשהם הולכים לעורכי דין, אז עורכי דין אומרים להם, תשמעו, אצלנו זה, בית המשפט זה קזינו, אנחנו לא יכולים להבטיח לכם כלום. איך מישהו אמר לי מהם, בישראל אין דין, אבל יש דיין. ואנשים לא רוצים להיות תלויים בדיין, הם רוצים להיות תלויים בחוק. אפרופו אחד הנושאים שלא מדברים עליהם. אבל, תראה, נניח אתה הולך לקולנוע, ויושב לאיזך בן אדם שאתה מעריך והוא רציני, והוא פתאום קם ממקומו, וצועק וזועק, שריפה. אתה סומך עליו, אתה לא יושב ואומר, רגע, באמת יהיה שריפה, ומה משמעות, אתה רץ. מה שקרה פה, בתחילה דיברו, בעיקר משפטנים, זה לא היה העניין הכלכלי, והודיעו שהולך פה להיות דבר נורא והיום. שמעו את זה אנשים, למשל שארון ברק אומר את זה, אז חלק גדול מהאנשים סומך על ארון ברק, זה לא ילד מהרחוב. יש לי בית משפט לשעבר, משפטן מהגדולים שיש בעולם, אז הם מאמינים לו, ושומעים את חיות, ומאמינים לה את הנשיאה חיות, ומאמינים לה, ולכן הם אלה שצעקו שריפה, ושהם צעקו שריפה, זה עובר גם לכלכלה, כי הם הודיעו שהולך להיות פה רודנות ודיקטטורה.
אבל זה לא תהיה בסוף תחזית שמגשימה את עצמה?
ודאי. ודאי.
זה כמו שאני,
כמו ש... עכשיו, תחשיב, אם אני לא בקי ולא יודע, עכשיו יש אנשים שלא חושבים שהולך להיות פה שריפה, אבל אמרו, אולי, אם 300 כלכלנים אומרים, אז למה שאני...
אם 1,000 כבאים עושים את הדרך, כנראה שיש משהו, והשאלה היא בהכירך את נתניהו, שנים רבות, בסוף העניין הכלכלי הוא הנושא שהכי חשוב לו, במשמרת שלו, אם הוא שמר על משהו, זה על הנושא הכלכלי, על כלכלתה של ישראל, הוא ייסוג לאחור בגלל זה? הוא יעצור את לוין?
תראה, אני לא חושב שהוא יעצור את שר המשפטים, אני חושב שזה... צריך להבין שבמקרה הזה אין אפילו סדק בקואליציה. כולה שם תומכת, ולהפך, יש שם אנשים שהיו רוצים לראות עוד רפורמה מרחיקת לכת עוד יותר. ולכן אני לא רואה, אני לא רואה שזה קורה. אבל אני, אם תשאל אותי, אני הייתי בא ועושה הרבה מאוד ניסיונות של התעברות, ומציג ואומר, רבותיי, בואו, ואומר את זה שר המשפטי. לא כל החוכמה אצלי, אני הצעתי את מה שהצעתי, אבל אתם תציעו הצעות, וזאת
כן, אחת הבעיה. אני קורא הבוקר מאמר של אהוד ברק, שאומר שאסור להידבר בכלל, כי כל הידברות נותנת להם זמן. זאת אומרת, יש בצד השני גורמים שעד רבה רוצים שיהיה פה כאוס, כי כמה שיהיה כאוס יהיה יותר טוב.
הרבה גורמים שם רוצים כאוס. הם אלה שהביאו עד אבסורד את האמרה של מירי רגב, שאמרה, למה לנו תאגיד ציבורי אם אנחנו לא שולטים בו?
ואהוד ברק
אומרים, למה לנו מדינה אם אנחנו לא שולטים בה? ושצרף המדינה.
אגב, אתה דוקטורט עניין אהוד ברק, אז רק פעם דיברת איתנו עליו.
ואם אנחנו לא שולטים במדינה, ואין לנו מה להגיד, אז בואו נעשה הרי, זה הקיצונים. אבל אני לא חושב שזה הקיצונים, אני חושב שיש
רוב גדול... כן, אני רוצה רגע להישאר איתך, רגע, חרצה להישאר איתך רגע, בנושא אהוד ברק, הוא הציע הבוקר בידיעות אחרונות לשבות רעב, כמו שהכרת אותו, הוא בעצמו יפסיק לאכול שעה.
עזוב, אני לא חושב שאני רוצה לעסוק בו, זה לא בתחום הפוליטי לעסוק באהוד ברק. אהוד ברק רצה לחזור לפוליטיקה, בשלוש שנים האחרונות הוא לא הצליח אפילו לדק את אחוז החצימה. אז המשקל שלו הוא לדעתי משקל נוצא בציבור, כל פעם שהציבור שהוא ביקש את אמונו, הציבור דחה אותו בבוז, יצא, וזה לא שהוא לא ניסה, פעם ופעמיים ושלוש, וגם על מיזותיו האישיות אפשר לדבר, על השחיתויות וכל מה שקשור בעניין הזה, אבל... אני לא רוצה
להתעסק
עם אהוד ברק.
נעשה את משחקי הרב של אהוד ברק, ובוא נעבור שנייה ברשותך ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. השאלה היא, למה היא ממשיכה לכהן בתפקידה? למה הממשלה לא מדיחה אותה?
אני רוצה לסיים, אני אגיע ולכן חייבים לבוא, ואני חושב שהממשלה חייבת. הבעיה היא שאותה יועצת משפטית קבעה שנתניהו אסור לו לעסוק בשום דבר שקשור לרפורמה, אז עכשיו הוא גם לא יכול להיות מבוגר אחראי. אבל מה שצריך באמת זה לנסות להידבר, כי יש רוב גדול שחושב שצריך לעשות שינויים במערכת המשפט. יש רוב גדול שחושב שצריך לעשות זה בדרך לא כפי שזה נעשה. אז בואו נתווך את שני הדברים, מנסה לעשות גם את השינויים וגם בדרך שתמצא. הבעיה היא שקשה מאוד למצוא בצד השני מנהיגים שמוכנים לבוא ולהגיד, אנחנו מוכנים להידבר. לא גנץ ולא יאיר לפיד.
אני שומע את נשיאת בית העליון אסתר חיות מודיעה, שכל זמן שלא יעצרו את הליכי החקיקה בכנסת, היא לא מוכנה להידבר. אז אם בארזים נפלה שלהבת,
כן,
אם היא לא מוכנה ממש
היא לא
להידבר,
אז... עם כל הכבוד, היא נשיאת בית שפט העליון, דעתה חשובה, אבל היא לא זו שמחוקקת. מי שמחוקק ומי שעושה זה הכנסת. ולכנסת יש אופוזיציה, והאופוזיציה והקואליציה צריכים לנסות להידבר, ולהגיע להבנות. כמובן שדעתה של הנשיאה חיות היא דעה חשובה, צריך לשמוע אותה, צריך לדבר איתה, אבל לא איתה עושים את המסע ומתן על הפשרות. אני לא יודע גם אם היא מוכנה לפשרות, אבל בהחלט צריך לנהוג בה בכבוד, היא ראויה לכבוד הזה, היא נשיאה בתשפט העליון של מדינת ישראל, ואני עם כל הוויכוח שיש על מה צריך ועל מה צריך, צריך לנהל את הוויכוח הזה בכבוד, מתמצד כולם.
והיית אומר את אותה מילים גם על גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית, שצריך לגלות כבוד כלפיה, להתחשב בדאטה?
היועצת המשפטית, הבעיה זה לא היועצת המשפטית, איך אני אומרתי, כל עוד מה לא צריך להדיח את היועצת המשפטית, צריך להדיח את השיטה. ואני לצערי הרב, אני אמרתי זאת גם לשר המשפטים, הדבר הראשון שהיה צריך לעשות זה להפריד את תפקיד היועץ המשפטי, לעשות את רפורמת גדעון סער, הייתי קורא לה גם ככה, לקחת את מה שגדעון סער כתב, את מה שגדעון סער הציע, ואת הדבר הזה להציע ולעשות את ההחלטה הראשונה של הממשלה, זה אפילו לא צריך להיות חוק. ולבוא ולפצל את תפקיד היועץ המשפטי, אין לזה תקדים, לא קיים בשום מקום בעולם, אפילו לא על יד, זה האיש הכי חזק בעולם, כך כתב בזמנו פרופסור אבינרי, שכתב על שלטון הבגטקרטיה וכדומה.
אתה חושב, זה... אתה חושב שהיה חכם מצד הממשלה לעשות מסיבת עיתונאים, להודיע שמסתערים בכל החזיתות ולפתוח מלחמת עולם? או שכמו שאתה אומר, קודם כל תפצלו, אני אומר כפרשן פוליטי, קודם כל תפצלו את היועץ המשפטי, אחר כך תעבירו ועדה. למה אתה הלאום הזה?
יש לי תכונה שאני אולי לא טובה, אני חושב שאת העבר אי אפשר לתקן. אפשר ללמוד, אבל אי אפשר לתקן.
הנה, כבר היום הייתה עוד טעות היום. את חוק הכותל מגישים בדיוק שלושה ימים לפני ההפגנה הגדולה. נדמה שבקואליציה אולי לא ממש מתכננים את
זה. זה אני ממש לא מבין. כמה, אין לי מילה אחרת, כמה צריכים להיות חסרי הבנה, כמעט מטומטמים בשביל לעלות חוק כזה. צריך להבין, יראה חצי ציבור, לפחות חצי ציבור, או אפילו 40 אחוז ציבור, הוא מפוחד. הוא לא מפוחד מהעניין המשפטי בלבד. העניין המשפטי היה על בסיס של, היה שינוי רדיקלי בשלטון, ופחדו שחרדים עלינו, ודתיים עלינו,
אבי מעוז עלינו, וכל הדברים האלה.
אבי מעוז עלינו, שזה היה הדבר המרכזי, לפני שקמה הממשלה ממש, ועל הבסיס הזה נפל העניין המשפטי, והוא כאילו, אומרים, קודם אנחנו יצרנו תשתית שניקח את כל הזכויות, ועכשיו גם לא יהיה לכם פה לצלונן, ומה לעשות. אז עכשיו, בשיא העניין הזה מביאים את החוק הזה. לא באמת, כמה צריכים להיות חסרי הבנה וסומתמים בשביל להביא את זה עכשיו.
ואריה דרעי מבין עניין, אז איך זה קורה במשמרת שלו?
אני לא יודע, אני לא בקיא בעניין הזה. אני חושב שהדבר הראשון שראש הממשלה צריך לעשות ולהגיד, לא יקום ולא יהיה, החוק הזה יידחה ולא יקרה עכשיו, לא יודע אם הוא יקרה בכלל, אבל ודאי לא בתקופה הנראית לעין. עכשיו היה נתניהו צריך לעשות זה. בעוד, לא יודע, בסתום השידור, אני מקווה שהוא ישמע. אני לא מבין, יש דברים שאתה לא מבין, אתה כאילו...
הנה, נתניהו הצליח, נתניהו עצר את קרעי, הוא עצר אותו מהתאגים.
נו, אז מה הבעיה לעצור את זה?
אבל כי פה מדברים אחרי זה.
זה כמו לשפוך נפט על המדורה. נפט למדורה, שמן למדורה, שאני לא יודע שהיא קיימת, ואני מדבר עם האנשים, ואנשים פוחדים מה יקרה, הם באמת, הם לא אהוד ברק שרוצים להביא שהם מפגינים נגד ביבי, אין להם שום עניין אחר בשום דבר, שלטון החוק מעניין אותם, ואותו כשלג דשתקד, האיש שעבר הרבה עבירות לכאורה על ספר החוקים, אבל... לא, אבל רוב הציבור הוא בסדר, אפשר לדבר איתו, אבל הוא מפוחד, אז תשב, תפקק את הפחדים, וזה חבל, אבל אני אומר...
אתה
אומר...
יושב באולם ומישהו צועק שריפה, ואז הבעלים של האולם, במקום לצאת לא עם הטף, יוצא לחיים לפידים.
לא, הפעם זורקים
לפידים. כן.
לא סתם מישהו צועק, מישהו רציני צועק, ואז מסביב רואים את בעל הקולנוע, הולך עם לפיד לתומו. אומרים, רגע, זה הצעק שריפה, זה הולך עם לפיד. ברור שזה אחד ועוד אחד, ויוצא שלוש, אבל השלוש הזה הוא זה שקובע.
כן, אמרת להם,
זה אנחנו נצא בשלום, או שנלך באמת, כמו שמזרים למלחמת.
לא יודע, אני בדרך כלל לא אדם פסימי, ואני בדרך כלל אופטימי, אבל בתחילת השינויים, אני הייתי הרבה יותר אופטימי, ואמרתי, בסוף זה יהיה עוד אימות, עכשיו זה גולש למקומות שאני ממרום גילי כבר אני לא זוכר אף פעם. באימותים הכי קשים לא זוכר תחושה כל כך קשה. אני הייתי בימי אוסלו וזה היה קשה, קשה מאוד.
בהתנתקות היית גם.
ההתנתקות היה הרבה פחות מאוסלו במובן של ההתנגדות. ואני אומר לך, ואני אומר לכם, אני מוכרחים למצוא את הדרך להידבר ולרדת מהעצים, כל אחד ירד קצת מהעץ, הרבה מהעץ, כי במקום לרדת על העצים אנחנו מטפסים לענף הכי גבוה בעץ, ומשם ההתרסקות מובטחת.
טוב, קריאה חשובה, במיוחד ברדיו חרדי, אנחנו נאמר לך תודה רבה, שבת שלום, אפשר לומר אז שבת מנוחה.
נקווה, שבת שלום ושבת מנוחה. תודה רבה.
תודה רבה לך. שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת הבריאות, חבר הכנסת אוריאל בוסו.
שלום, ערב טוב, לילה טוב לך.
ערב טוב, אנחנו נעבור לעסוק בנושא הבריאות, זה נושא כבד משקל, אבל בוא נפתח דווקא בנושא שגורם לבעיות בריאות לכמה יהודים טובים, או טובים יותר או טובים פחות, לא נחלק ציונים. ואנחנו מדברים כמובן על חוק הכותל שאתם הגשתם, והשאלה היא, מה בוער לכם להדליק עוד מדורה עכשיו, ועכשיו עם יהדות התפוצות, כשגם ככה הממשלה הזאת הולכת על הקצה? למה עכשיו?
יש בגץ. כמדומני שתוך שבועיים צריך לקחת תשובה לבגץ. אנחנו בקשר
עם הרב
קומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ'. מטרת החוק היא פשוטה מאוד. הסמכות היום בכותל לתארנו נתונה בידי את המשפט. וצריך להחזיר אותה לידי סמכות הרבנות הראשית. יש לי את החוק לפניי משנת 81 כמדומני, שדוד שלי, אהרון אבוחצירא, שר הדתות, ושר המשפטים השר ניסים חתומים עליה, אחד לאחד, כולל הסעיפים של הלבוש. אגב, לא רשמתם מילה וצניעות, עובדים לצנועים, רשום לבוש לא הולם, רשום גם כמאסר וכנס.
אני רוצה רגע להבין משהו.
זה חוק המקומות הקדושים, שחרד לא קל על הכותל לצערנו, בן אדם רוצה לעשן במנהרה, אי אפשר לתת לו כנס היום. אז החוק הזה מסביר, זה הכל.
השר לשעבר דוד אזולאי, זיכרונו לברכה, לא טיפל גם בזה, זכור לי משהו ממנו גם כן.
גם הוא הגיש את זה, נכון? זה חוק של 20 שנה גלגל.
כן, אבל הטיימינג, אתה יודע, הטיימינג.
אבל בגעת, מה זה טיימינג?
נכון, אבל הייתם, אולי הייתם מגיש אותו
בגרסה. למה לא חיכיתם לפסיקת בגעת? ואז הייתם מוצאים את זה כתגובה.
אני רוצה לחדש לכם משהו בנושא הטיימינג. הם לא נגד הרפורמה המשפטית, והם לא נגד דרי, ולא נגד שום דבר. הם נגד שלטון הימין. אין טיימינג אצלם לשום דבר. הפרוגרסיביות שמחלחלת, השטיפת מוח, לגבי כל דבר שאנחנו עושים, היא כביכול תאמין. עכשיו אנחנו, כרגע יש בגץ מונחת פנינו. בגץ לא אומר, חבר'ה, ממשלה חדשה, נותן לכם ספייס של עוד חצי שנה. הוא בקש, כרגע עמדת הממשלה. עמדת הממשלה נביא חקיקה. שייתן לנו את הזמן, אין בעיה. אבל שהוא לא יקפה עלינו החלטות. אם בית המשפט אומר, אני מבקש כרגע את העמדה שלכם בהחלטות, אנחנו צריכים להגיד, יש לנו חקיקה בסינור.
רגע, אתם מתואמים עם הליכוד, יריב לוין, שר המשפטים, ראה את זה, זה יעבור בוועדת שרים כהצעת חוק ממשלתית?
זה צריך לעלות, לא, זה צריך, כרגע זה מוגש חקיקה פרטית, שתעלה ביום ראשון לוועדת שרים בחקיקה. וזה יתואם, יתואם, ודאי שמתואם, אם זה יעבור שם בוועדת שרים, זה מתואם בליכוד, כל הקואליציה. אף אחד לא חושב אחרת.
אבל אתה לא חושב שאתם תשיגו בדיוק את המטרה הפוכה? אם הייתם מגישים איזה חוות דעת של הממשלה, או היועצת המשפטית, או אני לא יודע מה, שאתם מתכוננים לטפל בנושא, אולי זה יעזר, אבל כשאתם, רגע, עוד לא סיימתי את השאלה, אבל כרגע, כשאתה מגיש את זה, כהצעת חוק מטעם הפרטית, אומנם מטעם קואליציה, הדבר הראשון שבית המשפט שנמצא כעת בקרב אימים מולכם, הדבר הראשון שהוא יעשה זה לפסוק בדיוק ההפך.
אם אני יכול להמשיך את דברי יעקב, זה קצת מזכיר לי את ההכרזה של יריב לוין, ערב הדיון בעניינו של דרי, אתה יודע שהכרזה כזאת תגרור תוצאה הפוכה בבגץ. אם עוד יש איזשהו ספק שיתנו איזשהו מילה של ריכוך לפסיקה, עכשיו אנחנו כבר יודעים שזה לא יקרה.
אתה יודע, זה עצוב שאנחנו בכלל מנהלים שיחה, שיכול להיות שבית המשפט שינה את דעתו, בגלל שערב לפני כן היה מסיבת עיתונאים שערב לוין, זאת אומרת, האם מסתכלים על
אתה נותן אמון בבית המשפט?
אני לא, אתה יודע, אתם שאנחנו מראים כזאת שיחה, ואתה אומר לי, הטיימינג בבית המשפט, אנחנו פועלים לפי הנועלים.
זה לא אנחנו, דרי אמר ערב הדיון שהוא מאמין בשופטים. זו הייתה הודעה רשמית שהוא פרסם אז, שהוא מאמין בשופטים.
אבי, אנחנו, אגב, גם כן לגבי החוק שמוגש, של הרברי דרי, השופט תמיד שנים אומר, חבר'ה, זה החוק שמונח לפנות, תקנו את החוק, אנחנו מתקנים את החוק, כשאנחנו מתקנים את החוק, אומרים מה אתם עושים, אתם קופים ואתם משנים עמדות, אני פשוט, מה שאתה עושה, ושינוי של שיטת בחירת שופטים, אחד לאחד לקחו את מה שהשר כהנא עשה, לשעבר, עשה בחוק הדיינים, העתיקו אותו גם כן לשופטים, ותרעם כל הארץ, וכשעשו את זה לדיינים, אמרו, לא, זה ודאי, זה מותר. בסך הכל בחוק הדיינים רצו להביא את כל הסמכות לקואליציה ולממשלה, וזה היה בסדר גמור. מה שונה כוחם של דיינים אם הם שופטים? רק להראות לך, שאין באמת רצון להגיד, זה בסדר, זה לא בסדר, וזה אפשרי. הכותל המערבי, 3,000 שנה, המקום ששמרו ליהודים, כלל היהודי העולם מגיעים לשם ויגיעו, ואף אחד לא מתאמת צניות כאלה ואחרים, אלא צריך להסדיר את זה. בחוק, לתת איזה תקנות. היום תורת אפשר לעשות שם פסטיבל, ויש דברים שאפשר לעשות שם בתחילת סניות שאני לא רוצה להגדיר אותם בטח בבמה המכובדת הזו, שאין שום סמכות לאכוף את זה. וכרגע צריך לעשות את זה.
כן, אני מניח שהחוק הזה יידון ביום ראשון, אבל הוא יוסיף הרבה, ייתן הרבה רוח גבית למפגינים ביום שני, אתה חושב שההפגנה הזאת, השביתה במשק, ישנו לכם משהו? או לראש הממשלה?
אנחנו לא פועלים במצב הרוח של שביתות או איומים וכספים מהארץ, לעזוב. הלוואי והיה לנו את הכספים שהם מדברים עליהם בכלל להשקיע אותם בחול, אלה שמשקיעים בארץ. אבל אנחנו חושבים שנבחרנו, קיבלנו מנדט לחזק את זהותה היהודית של מדינת ישראל כמדינה יהודית. קיבלנו מנדט בגלל שהפרוגרסיבים והרפורמים רצו להשתלט על הכותל, שלא לרוחם של רוב אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו הולכים לתקן את זה. אז אני חושב שיש לנו בכלל מנדט לא לעשות את הדברים הללו. ואגב, גם הנושא המשפטי עמד בחומר סדר יומה של הקואליציה הנוכחית במערכת הבחירות בצורה מאוד מאוד ברורה, אפילו מפורטת, וכרגע ותירה מארץ. בשביל זה היו בחירות, בראשון ה-11, קיבלנו מנדט לדברים הללו, ואנחנו מתכוונים לפעול בדיוק לפי ההתחייבות שלנו, אגב, כמו בשאר הדברים, בנושא הבריאות, ובנושא הרווחה, בנושא העבודה, בנושא החינוך, וכל הפרקים הללו.
אבל בואו נדבר, נעבור תכף לבריאות, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מכך שאנחנו כמעט בוודאות קרובה, תדע מה, בספירות קרובה לוודאי נאמר זאת כך, בג"ץ יפסול את חוק הכותל, כמו שהוא יפסול גם את חוק דרי, והשאלה היא איך אתם מתקדמים מכאן הלאה. מה תעשו? האם אנחנו הולכים לאימות לאם כל המלחמות, שאתם תעבירו פסקת התגברות, ובג"ץ יפסול גם את זה באיזושהי עילה, ואתם תורידו את גיל השופטים, לשם אנחנו הולכים?
זאת אומרת, מה אתה אומר לי? בואו, אל תחוקקו, תתנו לבית המשפט לנהל את המדינה. אני גם כן שואל, אנחנו חושבים שכרגע הכלים החוקים שיש לנו זה להעביר חקיקה ולהביא הרוב בכנסת, וברגע שקיבלנו את הרוב בכנסת,
חבר הכנסת, כן, חבר הכנסת מוזי, יש אבל כלל שאומר בתחבולות תעשה לך מלחמה. השאלה היא, אם לא היה כדאי להעביר את הרפורמה הזאת בחלקים, קודם כל לשנות הרכב הוועדה, אחר כך יוצאים משפטים, כשאתה מכנס מסיבת עיתונים ואומר אני הולך לרסק את מערכת המשפט, או כשאתה...
כן, השיקולים אבל... של הרפורמה המשפטית, אני לא נמצאים אצלי. אני רק אומר דבר אחד, תיקח ב-30 שנה האחרונות כבר, אנחנו לא חוקרנו חוקים דתיים, אנחנו רק התגוננו, לכאורה לא היינו צריכים לחוקק חוק לכותל, אם לא היו כופים עלינו לתת רחבה כזאת או אחרת, או לתת לנשות הכותל להתפעים ספר תורה בתוך עברת נשים. אנחנו נותנים גם כן נושא המרכולים, אנחנו לא היינו צריכים לחוקק חוקים שהיו כל כך ברורים, גם בחוק הגיור, אז הפעם היה ברור לכולם שהרבנות הראשית קובעת בגיור, ואז לחוקק חוק ובית המשפט פוסל. אנחנו לא מנסים לייצר חלילה אנטי בעם ולחוקקים דתיים. אנחנו מתגוננים כרגע על מה שבית המשפט באופן עקבי, בשלושים שהאחרונות פסל ונכנס לנו להחלטות. אתה רואה שמה אנחנו עושים בכנסת, יושבים שעות, לילות, ימים, דיונים, ועדות, ובעיני יד יכולים לבוא שלושה שופטים במקרה הכי גרוע, הכי טוב, אחד עשרה שופטים, והם אומרים לך...
תגיד, ש"ס תדרוש את חלקו היחסי של הציבור החרדי גם בוועדה לבחירת שופטים, תדרשו שיהיה לכם שם נציג, תדרשו למנות שופטים חרדים, כי אם אנחנו בסוף נקבל שופטים דתיים לאומיים, אתה יודע מי שלט כאן מהממשלה הקודמת, ואיך קיפחו את זכויותינו. מה נרוויח? פעם יהיה לך סופי שופט שמאלני, פעם שופט דתי לאומי, הצד השווה של כולם שאת הצרכים החרדים הם לא סופרים. שאלה היא, האם אתם תשימו לשולחן גם את הדרישה הזאת?
אתה יודע מה, קודם כל בוא נתחיל מהסוף. יש לנו יושב-ראש תנועה שתאמין לי את כל השיקולים האלה נמצאים אצלו, זה בעל ניסיון הכי גדול. אבל כשאתה אומר לי שבסוף את הצרכים של החרדים לא סופרים בית המשפט, אז אני אומר לך שבית המשפט תמיד מתהדר בזה שהוא מגן על זכויות המיעוט, ולתארנו, המיעוט שקוראים החרדים, במקרה הזה פעם אחר פעם לגעות ולא קיבל באמת את ההגנה.
חבר הכנסת בוסו, אנחנו הבטחנו לך שדבר קצת על נושא בריאות, אז בוא נעבור לזה. היה לכם דיון אתמול בנושא האלימות בבתי חולים, נושא מאוד מאוד חשוב, אבל לפני שניגע בנושא עצמו, יש לי שאלה מקדמית ברשותך. זו הייתה החלטה שלך לא להזמין לדיון את ממלא מקום שר הבריאות? הוא שר הבריאות, אז הוא צריך להיות בדיון כזה חשוב.
לא, אתה חושב שלכל דיון בוועדת בריאות מגיעים שרים?
זה דיון ראשון וחשוב, לא?
לא, זה לא דיון ראשון, כבר היה לנו דיון בנושא הקורונה, שעברנו, הזמינו את הפקידות, והגיע מנכ"ל משרד הבריאות, כמי שמייצג גם כן את הצד המקצועי, ראש אגף הביטחון במשרד הבריאות הגיע, הגופים הרלוונטיים היו, זה לא עומד מול, למרות שאני מבין לאן אתה שואל וחותר, אנחנו...
יש תחושה שלכל שרי ש"ס מותר לדרוך במשרד הבריאות חוץ ממלא מקום שר הבריאות, ואותו דבר במשרד הפנים, מותר לכולנו לדרוך, חוץ מאשר ממלא מקום משרד הפנים, לבל יהין מישהו לעלות על בדל מחשבתו, שהם אכן ממלא מקום בפועל ולא רק בתואר.
מה שהופך אותך לשר הבריאות האמיתי, חבר כנסת בוסו, היום אתה כתובת בנושא הבריאות.
יעקב ואבי, אומר לכם בצורה ברורה, הרב אריה דרעי, לפחות לפי החלטת בית המשפט, מנוע כביכול מלכהן שר הבריאות ושר הפנים, כמי שמקבל שם את ההחלטות וחותם על ניירות, אבל הוא לא מנוע מלכהן כיושב ראש תנועת ש"ס.
הייתה קריקטורה יפה בארץ, שרואים אותו ככה בפיג'מה, יושב בבית מלא הררי ניירות וקלסרים, ורשום עובד מהבית. אז בעצם הוא עובד מהבית, גם במשרד הבריאות, גם במשרד הפנים, העוזרים נשארו אותו דבר, מדברים איתו על הכל.
קודם כל, הוא הביא הסכמים קואליציוניים לתנועה בכל המשרדים, הוא אמון על ההסכמים הקואליציוניים הללו, לדאוג שאנחנו נלחמים על אותם סעיפים ועל אותם נקודות, אנחנו מתייעצים איתו בכל דבר, כי יש ראש התנועה, כולל משרד הדתות אגב, וכולל המשרדים האחרים, שכן יש שם שרים כביכול של משרה מלאה ולא מלא מקום. לכן אני אומר, אני לא חושב שאף אחד, מישהו יכול להגיד לו, כי יש ראש התנועה, לא לנהל, יותר נכון, לא לבוא אליו לעצה ולהיות בקיא בכל ענייני המשרדים שכולנו נמצאים שם.
אבל אמר לי בכיר באחת מהנהלות בתי החולים, דיברתי איתו השבוע, הוא אמר, תראה, יש לי בעיה, מי השר שאני פונה אליו? אני מבין שלממלא מקום זה לא המקום לפנות. לשר אני לא יכול, כי היועצת המשפטית מחר תגיד לי מה אתה עושה. אז הוא אומר, אני מבין שבפנים יש את ישראל אוזן, ובבריאות, לא יודע, אולי המנכ״ל. זה סיטואציה בלתי אפשרית.
לבכיר שיש בעיה בבית חולים או משהו כזה, הוא פונה בדרך כלל לצוות המקצועי, למנכ״ל המשרד, שם יודעים איך לקבל את ההחלטות. יש ממלא מקום שר שאכן אמור לקבל את ההחלטות המקומיות, אז עזבו את כל הניואנסים האלה, מי דורך שאני לא דורך, לצנינים לאותם אנשים שחשבו שהרב הולך לנפוס
במשפט אחרון, אז אם ככה בנושא...
אגב, יעקב, יואב בן צור ביקר בשיבה השבוע, בסיור עם נתניהו.
כן, הבנתי. אבל בכל אופן רוצה לדעת על רגל אחת, חבר הכנסת בוסו, מה אנחנו צפויים במערכת הבריאות בחודשים הקרובים? אתה בכל אופן בתוך העניינים, אתם מתכננים איזה רפורמה, איזשהו מהפכה, כי יש טענות פרקים, מאוד קשות על המערכת הזאת.
יש פרקים מאוד מאוד ברורים במערכת של תנועת ש"ס לנושא הבריאות, שזה יתבטא בעיקר, קודם כל כרגע בתקציב בחוק ההסדרים, לנושא חוק לבריאות, סיעוד, או כמה נקודות שהן בבריאות הנפש, אלו נקודות שיושמו בהגשת התקציב ובחוק ההסדרים, חלק גם כן בוועדה שלי כמובן, ואלו הרפורמות, המטרה שלנו ליצור שוויון אמיתי במערכת הבריאות, בין פרטי למרכז, בין מי שיש לו ביטוח פרטי יקר למי שאין לו את הביטוח הזה, לא צריכים להתקשר אליי או למישהו אחר, בין אדם שמקבל MRI חצי שנה, צריך להיות דברים טריוויאליים ויותר מהירים, אלו דברים שבאמת תמים עליהם את הדעת, אנחנו סוקדים עליהם, עם חוקים שנמצאים בקנה, בחוק פרמדיקים, בזכויות החולה, זכויות המטופל יותר נכון, ועוד כמה וכמה שאנחנו נמצאים על זה. ועובדים בעבודה מלאה, ממש חומו ידיים מלאות בנושא הבריאות, ואנחנו לא מרפים משום
פעם. יושב ראש ועדת הבריאות, חבר הכנסת אוריאל בוסו, תודה רבה לך.
ושיהיה לבריאות.
הבריאות לכולנו.
תודה רבה.
עד כאן פלפוליטיקה לשבוע הזה, אנחנו נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לפסח בגד באולפן בני ברק, לכל הצוותים בירושלים וברחובות. אבי, אני רוצה שבשבוע אתה תבחר שיר.
יש שיר עתיק, אתה יודע, הרי אחד מהסעיפים בחוק החדש שאסור להכניס כלי נגינה לכותל. אז אנחנו נבחר דווקא שיר לכותל המערבי, יש שיר עתיק של דוד ורדיגר לכותל המערבי, ואנחנו נשמע אותו. כי אנחנו, יעקב, אם מותר לומר, אנחנו תמיד בעד החקיקה של ש"ס, אבל הפעם מישהו פה ירד מהפסים עם הגשת חוק במתכונת כזאת בשבוע כזה. אתה מסכים?
מסכים, אני מקווה שלא בעקבות השיר הזה ובעקבות התוכנית הזאת מישהו שם יעשה חושבים. שבת שלום.
שבת שלום. Oh,
gekommen, es war Design auf alle meine Sinn. Ich bet bei dir, es war wie war die heilige Wand. Ich bin gekommen, vergießen viel Teich mit Röhren. In uns hoffen euren zurück, das Beis am Ignosch, die heilige Brach. Aber je hast mir die Kälte mehr mitzig hier. Und je wird dir in den Zorn im Licht. Ich bet schon bei dir, zwei tausend Jahre. Ich bet mit Willa, aber kommen soll schon gehören. Wie lange noch will ich morgen noch so stehen? Wann? Ich kann nicht mehr reden, keine Wort, weil wie ich stehe, ist ein Teier heilig Ort. Toi Hanem Levin pflegen singen, der Nomen hier hat geklingen, Makrev gewinnt vor Bläusalim. Kommen du's glied du weis han mir gedosch wenn wes die wern auf dir beuet zerreh ich will mir kein sein weil das neusche bei jahre treno ach die deutsch oh, 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 oh,